שלום לכולם.
אנחנו התחלנו פעם קודמת את הסיפור על רבי אליעזר שנתפס למינות. הייתם פעם קודמת? כן. לא היית פעם קודמת? אוקיי, אז בואו, אנחנו בדף ט"ז עמוד ב' למטה. שם הגמרא מתחילה במעשה נויר ואויר. ממש. אין מילים אחרות. ואומרת הגמרא, אני מקריא, תולו רבונן, כשנתפס רבי אליעזר למינות. אלאו לגרדום לידון. מה זה נתפס רבי אליעזר למינות? בפעם קודמת ראינו שלושה הסברים, ואני אחזור עליהם בקצרה, וגם נציע מישהו שחיזק אחד מההסברים. רש"י אומר, נתפס למינות, הכוונה שאמרו לו שיעבוד עבודה זרה. כן, תראו, רש"י אומר למינות, מינים תפסו לחופו לעבודת כוכבים. זה קצת משונה שהמין יתפוס בן אדם ויגיד לו לעבוד עבודה זרה, כי מה המין אמור להגיד לאדם לעשות? להיות מין, לא? אוקיי, באמת ראינו שהרמב״ם חולק. הרמב״ם באיגרת תימן, באיגרת השמד, לא, במאמר קידוש השם. אוקיי, הרמב״ם כותב במאמר קידוש השם, אני מקריא, הרמב״ם כותב, כן, הרמב״ם כותב, אני מקריא, ומפורסם גם כן שרבי אליעזר נתפס למינות שהיא יותר קשה מעבודה זרה, וזה שהמינים יחריתם השם, יתלוצצו בדתות ויאמרו, הביא למתעסק בהם, משוגע למד אותם, והם יבטלו הנבואה, לגמרי. והיה רבי אליעזר ידוע וגדול בחוכמות, והיה נכבד מאוד אצל המינים לשלימות חוכמתו, וכוונה הם ניסו לשכנע אותו בעצם להיות אנטי דתי. כל מי שחושב שיש קשר בין זה לבין מה שקורה היום בחוץ, זה על אחריותו, בסדר? אוקיי? אבל הרמב"ם אומר, זה נתפס למינות, מינות זה כפירה. כפירה פילוסופית. בפעם קודמת הזכרתי את דברי הנציב, שטען שהמילה מינות, הקונוטציה שלה היא בדרך כלל נצרות, ככה טוען הנציב. ולכן הנציב אומר שהכוונה שתפסו את רבי אליעזר וחשדו בו שהוא נוצרי. כלומר, תפסו אותו עובדי עבודה, לא שהמינים תפסו אותו, אלא חשדו בו שהוא נוצרי. אני קורא לכם דבר הנציב, כותב הנציב במרומי שדה. שנתפס רבי אליעזר למינות, פרש רש"י, מינים תפסו לחופו לעבודה זרה. מה זה נתפס למינות? שהמינים הם אלה שכפו אותו. אומר הנציב, לעניות דעתי הוא להפך. בזמנו היו עובדים אלילים, ומי שהאמין בנוצרי היה מין ונענש הרבה על זה, ועל זה נתפס רבי אליעזר ואמרו עליו שהוא מאמין בזה. מי שגם פרש כמו הנציב, הוא לא מזכיר אותו, זה רב שאול ליברמן, שיש לו מאמר גדול ששמו בישראל, למי שמתעניין, זה נקרא Roman Legal Institutions. רק שאני אגיד לכם מה השם המדויק. השם המדויק הוא Roman Legal Institutions, Early Rabbinics and in the Acta Martyrium. אוקיי? ובתוך המאמר הזה, מי שיוצא, אני יכול לתת לו עותק. אז ב-JQR 1944, אוקיי? שתהיתי האם יש סיבה למה הוא כותב במרטיריום בשנות השואה, אוקיי? תהיתי. בכל מקרה, הוא בתוך המאמר הזה מקדיש כמה עמודים לנתח את הסיפור שלנו, ובתוך זה הוא מאמץ הסבר דומה לדברי הנציב, והוא כותב, אני מקריא, הוא כותב ככה, ומתרגם אותו לאנגלית, once Rabbi Eliezer was arrested for minute Christianity and he was brought up, והוא משבץ את הסיפור הזה בתוך הקשר שהוא מתאר מכתבים נוצרים איך היו רודפים את הנוצרים. אז רדפו את רבי אליעזר וחשבו שהוא נוצרי. הפירוש הזה יש לו אישוש מוחלט בהמשך הסיפור כפי שנראה אותו בהמשך. מה שקשה לי עם דברי הנציב זה שהנציב רצה ליצור את הפירוש הזה כבר אצל רבינו חננאל, שכותב פה בצד שאמרו עליו שמודה בשתי רשויות, והנציב אומר צריך להגיע דברי רבינו חננאל משתי רשויות לשלוש רשויות, והכוונה לשילוש. קשה לי לחשוב שזה מה שהתכוון רבינו חננאל, וגם שתי רשויות מאוד תואם תפיסות עולם שהיו קיימות בתקופת חז"ל. כלומר, סביר לי להניח שרח חושב על תפיסות גנוסטיות, על תפיסות שחושבות על שתי רשויות, מאשר לחשוב שהוא חשב על השילוש וברח לו השלוש והפך לשתיים. זה לא נראה לי. שאלה מעניינת, כמה החכמים בארצות האסלאם מכירים קצת, כשל הרמב״ם אנחנו לומדים פה כבר עבודה זרה כמעט שנה, שנה אני חושב, הרמב״ם די יודע לדבר על נצרות, כן? טוב, הוא היה חכם בכלל, פילוסוף, ידע הרבה דברים. מצרים הוא קופטים, מצרים יש קופטים, כן, טוב, לא יודע, אני לא יודע. בכל מקרה, יש פה שלושה הסברים על מה נרדף רבי אליעזר. הסיפור ממשיך ואומר, העלו לו גרדום לידון, שמו אותו לדון אותו, אמר לו אותו הגמון, זקן שכמותך יעסוק בדברים, בתהילים הללו. ופה אני אגיד לכם רק משהו מהמאמר של ליברמן, כן? כמו לפי הרמב״ם, איך זה מתפרש? כי המינים חשבו שכל דת היא דברים בתהילים. אז אמרו לו, מה? Why are you religious? כן, אתם לא יודעים איזה מאבק היה לסבא שלי, הרב זכר צדיק לברכה, שבארצות הברית בשנות ה-30 וה-40 שמסביב חשבו שדת זה דברים בטלים. מה הכוונה? זה לא נותן כלום, זה חברה תועלתנית, טכנולוגית. גם היום החברה אצלנו סוגדת הטכנולוגיה לכסף, להצלחה, good life, כן? וכאילו מי שקורא את הכתבים של הרב רואה איזה מאבק היה לו להביא לאנשים את ההכרה בגבולות של ה... קודם כל לא נגד זה שבני אדם יהיו מוצלחים וחכמים ו... אבל כן להבין שהחיים הם מעבר לזה. אם מי שקרא את האיש האמונה הבודד, אז יש לך משפטים, אני מנסה למכור לאנשים בחברה טכנולוגית משהו שהוא לא שימושי, הוא לא תועלתני, כן? דבר איתם על הנצח, על החיים, כן? אז יש תלילים כאלה, כן? דבורים בתלילים, זה הרמב״ם, כן? לפי הפירושים האחרים, טוב, אבל זה זור, זה דבורים בתלילים, בסדר? זה באמת נכון. והנצרות... הרמב״ם כנראה פירוש שלו של אמינות נבע שהוא עשה נגטיב מהדברים בתלם. אני חושב שזה מה שהרמב״ם עשה. עכשיו מה שליברמן מאיר זה שהתליין פה או הדיין יש לו טכניקת חקירה מעניינת, שאני חושב שהוא נכנס לכל העניין הזה כי הוא החלק הכי קשה בסיפור זה להבין מה בדיוק הבלזר ענה. אבל אני אסביר מה ליברמן אומר. אני לא יודע אם עברתם קורס לחוקרי שבק מתחילים, מישהו פה עבר פעם כזה קורס, אבל הרמים שלי בנתיב מאיר כבר היו כאלו. היה לנו רם בנתיב מאיר, שהיה ממש, אני לא יודע אם הוא היה בשבק, אבל בטח היה יכול להיות שם. ואני זוכר שהיה שבוש בכיתה י"ב, לא יודע, היה ב-י"א, הוא היה רם שלי ב-י"א, וחבר'ה נסו לכל מיני מקומות. יש כאלה שבחרו ישיבה כי ישיבה שרצו ללמוד בה, תנינו בה, ויש כאלה שבחרו בישיבה בגלל שהיא ליד נחלי הצפון וכל. בקיצור, החבר'ה שנסעו לישיבת הגולן, אין לי חלילה שום דבר נגד הישיבה, רק מספר, מייס, נסעו לישיבת הגולן, והרם חשד, כנראה בצדק, שבמקום ללמוד בבית המדרש, הם בילו ביהודי, בזריטן, לא יודע, עוד איפה, כן? אז איך הוא תפס אותם? הוא נקט בטכניקת חקירה מאוד מפורסמת, והיא, במקום לשאול אותך, האם הלכת לטייל, אז מה הבן אדם יגיד? מה פתאום? למדתי כל הזמן. אז הוא שאל שאלה שלמנה היה משתמע, שכבר יודע שטיולו, ורק שהוא שאל, מתי, באיזה שעה נודע לך שהחבר'ה הלכו לטייל? אז הוא כבר הבין מהשאלה שהרב כבר יודע שהם טיילו, כן? אז הוא ענה לו, ושמעתי בשעה מסוימת. וזה הרב הבין את מה שהוא לא ידע, כן? כאילו, מה שליברמן מציין פה זה שטכניקה שעולה מכל מיני כתבים בני הזמן, זה כשהם היו רוצים לחקור מישהו, אז הם היו שואלים אותו מהאמצע, לא מההתחלה, כן? ממש כמו הרב הזה, כן? כלומר, הוא כותב ככה, אני מקריא, אתם יודעים אנגלית, נכון? אם הוא כותב ככה, it appears from the text that no accuser was present, and it is very likely that the denunciation was anonymous. We know of this practice, הוא מביא פה מכל מיני מכתבים, ואז הוא כותב שטריאן, שהוא אחד מהכותבים, היה נותן עצות לנוצרים, אף פעם לא לענות על שאלות כאלו. ממש כמו שהחבר הטיפש הזה שאמר באיזו שעה, ונודע לו, הוא הסגיר את החברים שלו בלי לדעת, כן? Tryon replied that such information should not be admitted, since our incident probably took place 2 or 3 years before the rescript of Tryon. It's no wonder that the rabbi was arrested on the ground of an anonymous denunciation. במילים פשוטות, מישהו לשין עליו, אבל לא היה עדויות, לא היו ראיות, אוקיי? The rabbis do not tell us what the judge first asked for Eliezer. He undoubtedly began by asking him for his name, country, etc. זה משפט של אף היסטוריון אסור לכתוב. מה זה undoubtedly asked him? איך אתה יודע מה הוא שאל אותו? זה סתם. בסליחה שאני מרוחיית כבוד מרופשאו לילומן. זה סתם. The rabbis usually omitted these well-known standard details. אוקיי, יכול להיות שהוא צודק. But as to the accusation proper, it is clear that the judge began with a reproach. As an old man like you occupy himself with such idle things, he presented to assume that the accusation was true. כלומר, זה כבר מובן מאליו שאתה אוחז בזה, רק מה השאלה? כזה חכם, איך אתה אוחז בזה, אוקיי? The same behavior is displayed in 2 subsequent stories related to Babylonian Talmud, ומביא עוד סיפורים בהמשך, לא היום. שגם שואלים אותך שאלה שמניחה שהעובדות כבר נכונות וידועות. The judge took the validity of the accusation for granted. He only inquired into the reasons of the crime. עכשיו, הוא אומר את כל זה כי הוא מנסה קצת להבין את התשובה של רב לזר. מה היינו מצופים שרב לזר יעשה? שואלים אותו, מה? אתה מאמין בכאלה שטויות? אז מה רב לזר היה צריך להגיד? מה, אני לא נוצרי להגיד, כמו, הוא היה צריך להכחיש את האשמה, נכון? הוא היה צריך להגיד, מה פתאום, אני מאמין בשם, אני לא יודע. מצוין. לפי רשי, או לפי ההנחה של ליברמן, שראינו שהיא תואמת את ההנחה של הנציב, לכאורה רב לזר היה צריך לענות, אני לא אמין. המעניין הוא שהוא לא עונה את התשובה. עכשיו, מה שהוא אומר בצדק? שלפי פירוש הרמב״ם, השאלה הזאת לא קשה. אם אני שואל את זה, מה הניע את רבי אליעזר, לפי הרמב״ם, בואו עכשיו נראה מחלוקת גדולה איך לפרש את הרמב״ם, אבל רב לזר שאל אותו אדם שחושב שמה שרב לזר מאמין זה שטויות. שהתורה היא שטויות, חלילה, ככה חשב אותו אדם, כן? אז מה רב לזר יגיד לו? אני מאמין, אם הוא יענה לו את זה, אז מה הוא יעשה לו? יעניש אותו, עולה אותו לגרדום, כן? כאילו, תערוג אותו, כן? אז לפי הרמב"ם, רב לזר פחד, כן? עכשיו, ליברמן היה צריך פה לתאר איזה משהו מסובך קצת, בגלל שההנחות שלו אולי לא הכרחיות, כן? אז בוא נראה, בכל רגע, אבל לפי הרמב"ם, בעצם רב לזר פחד. לפי ליברמן, כך הוא ממשיך שם בהמשך, אז בואו, אני כבר לא אקרא את זה, מי שרוצה לקבל את זה. הוא טוען שהיות והשאלה הייתה לא ברורה, מה השאלה הייתה tricky answer, אז מה עושים כשיש tricky answer? אתה מנסה לא לענות, בדיוק, כך הוא טוען, כן? לשיטתו, רב לזר ניסה לא לענות על השאלה, בסדר? אבל לפי הרמב״ם, הסיפור אחר. והשאלה היא מה הסיפור. בואו נראה קודם כל מה הוא ענה, ואז אני אספר לכם על השאלה סביב הרמב״ם, אוקיי? אז אמר לו, נאמן עליי הדיין, כסבור אותו הגמון, עליו הוא אומר, כן, הגמון חושב שהדיין זה הוא, כלומר שבלזר מצדיק עליו את הדין, כמו שהוא מסכים עם הגמון, הוא לא אמר, אלא כנגד אביו שבשמיים. עכשיו מה שראינו בפעם קודמת זה, שיש שמפרשים את הגמרא כאן, שיהרג ואל יעבור לא מחייב אדם לא שמותר במצב שיהרג ואל יעבור להגיד משפט שמשתמע לשני פנים שאתה מפרש אותו אחרת ממה שמפרש אותו האחר
השאלה היא איך לפרש בדיוק מה שאירע פה. כלומר, כשרב לזר אמר את המשפט, למען עלי הדיין, הוא מראש חשב שהמשפט הזה הוא דו-משמעי, והוא קיווה שהדיין לא יבין, הוא אמר את זה מתוך תמימות שלמה, כלומר איך לקרוא את הסיפור? רב לזר אמר, אני מוסר נפש, נאמן עלי הדיין, כן? כי הוא מתכוון להצדיק את הדין שמגיע לו, כן? ויצא לו בפוק שההוא לא הבין, כן? ואם הוא עושה את זה בכוונה, כן? זה תלוי השאלה הזאת בין היתר במחלוקת גדולה מאוד שיש בין דוד שלי רב חיים סולובייצ'יק לבין אחד מהתלמידים שלו, רב אילן נובצקי, וזה איך לפרש את איגרת השמד של הרמב״ם. כי הרמב״ם כאמור מביא את הסיפור הזה של רב לזר בתוך איגרת השמד, והשאלה היא מה הרמב״ם מנסה להוכיח מהסיפור הזה. וזה תלוי בשאלה נוספת, והיא בכלל על מה עומד ותולים איגרת השמד. אז בואו רק ניתן רקע קצר למאמר קידוש השם איגרת השמד. המוחדים, שזה קאט של מוסלמים, שהם בשונה מהמדיניות הרגילה של השלטון המוסלמי, שאפשר ליהודים לחיות תחת חסותם, תחת השלטון שלהם, הם דרשו מכל תושבי הממלכה שלהם, לומר את השעדה, שזה העדות שבו האדם שאומר את המשפט הזה, הוא אומר שהוא מאמין בנבואת מוחמד. והרבה מאוד יהודים במרוקו, אנחנו מדברים פה על 1165, הרבה מאוד יהודים במרוקו, הם אומרים את השעדה ונשארים שם. הדבר היחיד שדרשו מהם היה להגיד את השעדה. לא שום דבר אחר, לא דרשו מהם להפסיק לחיות כיהודים, רק צריכים להגיד את המשפט הזה. והיה רב אחד שקם והצהיר שהם מומרים ושכל המצוות שהם עושים הם לא, הם לא, הם הם הם, הם מצוות בעבירה, ואסור להם ללכת לבית כנסת וכולי. והרמב"ם יצא באיגרת גדולה, הוא די צעיר, הרמב"ם הוא לא בן 30 כשהוא כותב את זה, להגן על הנושאים. זה המטרה של מאמר קידוש השם. במסגרת ההגנה הזאת הוא מביא גם את הסיפור שלנו ומדמה את מה שעשו הנוסעים במרוקו בשנות ה-60 של המאה ה-12, מדמה את זה למה שעשה רב לזר. ולכן השאלה איך הרמב"ם פירש את רב לזר היא בין יתר תלויה בשאלה של איך מפרשים את קו ההגנה שלו לנוסעים. מה הוא מנסה להוכיח? בעצם השאלה, כן, או בלשון הרמב״ם, אחרי שהוא מביא את הסיפור על רב לזר, אז הרמב״ם כותב, אני ממשיך לקרוא איך הרמב״ם מפרש את הסיפור, כן? אז הרמב״ם כותב, וענה אותם דבר שהביא להם, הביא להם, זה לא שהם נבהלו, but they got worried, אלא שזה בלבל אותם. כלומר, שהם לא הבינו את התשובה, זאת הכוונה. וראה להם כאילו הוא מאמין אמונתם. והייתה הכוונתו במנה ההוא, אמונת האמת, לא זולתו. כלומר, מה שהרמב״ם אומר הוא, רב לזר אמר משפט שהוא התכוון לפרש אותו בצורה אחת, והם הבינו אותו בצורה אחרת. ואז הוא מביא את המעשה, ואז הרמב״ם כותב, ואין ספק שרב לזר אצל זה הקשר, אז זה הקשר, זה אותו רב שהוא נאבק בו, פסול לעדות, כמו שהוא כתוב בחיבורו, והשמד הזה שאנו בו, אין נראה ממנו שעובדים עבודה זרה, אלא שנאמין מה שהם אומרים לבד, הוא כבר נתאמת אצלם שאין אנו מאמינים בו בשום פנים, אלא שנרמה בו המלך ויפתו בפה ושונם יחזבו לו. עכשיו אני אסביר לכם סביב הפסקה הזאת מה המחלוקת הגדולה ביניהם. הדוד שלי חיים סולובייצ'יק פרסם מאמר שבו הוא טוען שהרמב"ם חשב שאיסלאם היא עבודה זרה, ושאין, לדעתו אין למצוא באיגרת פיתוח של עמדה שאיסלאם איננו עבודה זרה, למרות שהרמב״ם בוודאות בכתבים מאוחרים יותר משנה תורה, בבירור הרמב״ם חשב, יש לו גם תשובה מאוד מפורסמת משנות ה-80 של המאה ה-12, שאיסלאם הוא לא עבודה זרה. הוא רוצה לטעון שהיות והאיגרת נעדרת לחלוטין התייחסות לדבר הזה, שהרמב״ם הצעיר חשב שאיסלאם היא עבודה זרה, במילים אחרות, יארג ואל יעבור נאמר על התאסלמות. ב', הוא חושב שלהגיד השעדה זה להתאסלם. כך הוא חושב. זה נקרא להתאסלם. ולכן מאוד קשה לו להבין מה קו ההגנה של הרמב״ם על הנושא. נושאים, הרי זה הרי כבר יעבור. והוא מנסה לבנות איזו תיאוריה שהרמב״ם מנסה לטעון, שאם אתה רק, שבשלושה תנאים זה לא יחשב שעברת עבודה זרה. דבר ראשון, שזה רק דיבור פה. דבר שני, שרק אתה, שאתה לא מאמין במה שאתה אומר. ודבר שלישי, שהשבי גם יודע שאתה רק עושה את זה כי שמו לך אקדח לרקה, ולא כי אתה מאמין בזה. ולטענתו, זה מה שהרמב״ם מנסה להוכיח מהסיפור של רב לזר. שרב לזר אמר משהו שהוא לא האמין בו. הבעיה שיש לו, שרב לזר באופן ברור, ההגמון כן חשב שרב לזר מתכוון לזה. ולכן הוא שחרר אותו. ולכן, שימו לב מה יצא לדוד שלי, בסדר? הוא הניח הנחות, קרא את האיגרת בצורה מסוימת, יצא לו שהראיה של רב לזר לא מוכיחה את מה שדעתו הרמב״ם מנסה להגיד, ולכן המסקנה הייתה, וזו התיאוריה הגדולה של המאמר שלו, שהרמב״ם, לאמיתו של דבר, לו היה דן רק בכלים הלכתיים ברורים, היה, בעצם המסקנה הייתה צריכה להיות כמו אותו רב שהוא יצא נגדו. רק שהרמב״ם חשב שהדבר הזה יוביל לכל היהודים האלה להישאר מוסלמים, ועוד יש סיכוי שהם יחזרו, וכמעשה של מנהיגות הרמב״ם בעצם באופן רטורי, הרמב״ם ניסה לקרב אותם, למרות שהלכתית הוא לא חשב שאכן מעמדם משהו מקרב. זה התזה שלו, שזה משהו שהוא מניפולציה קצת, אני יודע. יש את זה בעוד מאמרים שלו, עוד דרך אגב, אוקיי? נחתמו המון תגובות למאמר הזה. אחד מהם כתב תלמיד שלו, הילן נובצקי, שאולי אתם מכירים את האתר אינטרנט שלו, על התורה. כדאי לכם, תעשו גוגל על התורה, תמצאו אוצר. בסדר? זה אתר אינטרנט מדהים. עם פרשנים, עם כתבי יד, גם יש שם תורה שבעל פה, פילה פלויים, באמת. משהו מאוד מרשים. והוא, הילן נובצקי, במאמר שלו, גם אותו אני יכול לתת לכם לקרוא, הוא טוען שהוא חולק על הלכת היסוד של חיים סולובייצ'יק. הוא חושב שהרמב״ם לא ראה בנושאים מי שעברו על ירק ועל יעבור, בגלל שאיסלאם איננו עבודה זרה. הטענה רק שיש לחיים לענות לו זה שלמה הרמב״ם לא כתב את זה באיגרת. אוקיי, שאלה, כן? אבל לפחות לשיטת נובצקי, הקו ההגנה של הרמב״ם על הנושאים זה שאיסלאם איננו עבודה זרה. לכן אמירת השעד איננו עבודה זרה. לכן למה חזרתי? שאמירת השעדה היא לא בירק ועל יעבור. אז למה הרמב״ם בכלל היה צריך להתעסק עם רב לזר? להתעסק עם רב לזר לסיבה אחרת. היות זה בשעת השמד יש ירק ועל יעבור. אז הרמב״ם פה בכלל לא מתעסק בגדרי ירק ועל יעבור של איסלאם, של עבודה זרה, אלא של שעת השמד. ומה שהוא רוצה להוכיח מרב לזר זה שבשעת השמד מותר להגיד משפט, הוא לא צריך את שלושת התנאים של חיים סולובייצ'יק. הרי למה חיים חשב שמה שהרמב״ם אומר רב לזר הוא לא עומד? כי הוא חשב שצריך שלושה תנאים, גם שתגיד, גם שהוא ידע שאתה לא מתכוון, וגם שאתה באמת לא תתכוון. אז לא עומד בזה. וטענת אילן נובצקי, הרמב״ם פה עוסק רק בנושא אחד, לא בשלושה תנאים. הנושא היחיד שעוסק זה, אם אתה לא חייב למסור נפש, או אם אתה יכול להגיד משפט שיובן אחרת, אז הוא מוכיח מרב לזר, שאפשר להגיד משפט שנשמע אחרת. כן? מכזה יוצאת מחלוקת גדולה ביניהם להבין איך הרמב״ם פירש את הכוונות של רב לזר. כי לפי הטענה של חיים סולובייצ'יק, אז חייב להיות הוכחה לאנוסים. האנוסים, כשהם אמרו את השעדה, הם לא אמרו משפט שהם קיוו שהשבי לא יבין אותו. לשעדה יש רק פירוש אחד. לכן חיים סולובייצ'יק כותב מפורש במאמר שלו, אני אקריא את זה למי שלא רוצים להאמין לי, אוקיי? הוא כותב מפורש, שאני קורא, the fact that Maimonides introduces this as a defense of Maronism indicates he did not conceive of the occurrence as being just a lucky coincidence. הוא לא מוכן לקבל שרב לזר באמת התכוון, וואו, מגיע לי עונש. ופה יצא לו משהו שהוא לא תכנן אותו, כי אם הוא לא תכנן, איך אתה מוכיח מזה? לאנוסים. האנוסים תכננו להגיד את השעדה. כן? But thinks that Rav Lezer actually intended to deceive his would-be executioner. I take it that Maimonides now reasons that if verbal apostasy does not quite earn her belief, that will מסתבך בזה. לומר זה לשיטת הילר נובצקי, שהרמב"ם פה סך הכל בא לטפל בנושא שעת השמעה, בכלל לא מתעסק בגדרי עבודה זרה, אז לטענתו אפשר להבין את הרמב"ם שרב לזר הרבה יותר צנוע מה שרב לזר הוא לא התכוון לזה, באמת אולי רב לזר התכוון להגיד, אבל עדיין יש הוכחה למה הוא לא אמר ישר אני קופץ לכבשן האש, כן, כאילו למה הוא ענה משפט דו משמעי, אז די בזה כדי להוכיח שהנושאים בסדר, אז מה שלא יהיה הדבר, אני אומר, מי שמתעיין בוויכוח אז אפשר לתת לו את כל החומר. רב לזר הוא אומר משפט דו משמעי, שאו שהוא בכוונה התכוון להגיד דו משמעי, או שזה יצא לו ככה, בסופו של דבר הדיין לא הבין את מה שהוא אומר, ולכן מה הדיין עושה? הדיין כסבור אותו הגמור עליו הוא אומר, והוא לא אמר לכנגד אביו שבשמיים, אמר לו, איל והאמנתי עליך דימוס פטור אתה, והוא מוציא אותו זכאי בדין. אוקיי? ואז יש לנו עכשיו מערכה שנייה בסיפור. כשבא לביתו, נכנסו תלמידיו אצליו לנחמו, ולא קיבל עליו תנחומים. כי מה התגובה של רב לזר? מצד אחד אולי הוא שמח שהוא נשאר בחיים, אבל יש לו הרגשה רעה, יש לו נקיפות מצפון, הוא לא מרגיש טוב. שפה באמת רואים השתקפות יפה בגמרא של השאלה, איך מדברים על אדם שמרגיש לא בסדר? מה הטקטיקה שאחזו התלמידים? הטקטיקה הייתה לנחמו. מה זה לנחמו? לא נורא, לא קרה כלום. כאילו, לטייח את ההרגשות שלו. זה לא עובד. ולא קיבל עליו תנחומים, זה לא עובד. כי הוא הרגיש שהם מבלפים אותו. כי הוא, האמת הפנימית שלו, מה אמרה? מה הוא בעצם שאל את עצמו? למה חשדו בי כמין? כאילו, מה יש בי שחשדו בי בכלל דבר כזה, כן? ברש"י השאלה הזאת פחות קיימת, נכון? כי מה רש"י אומר? אמרו לו, תעבוד עבוד אזור. אבל אם אני חושב כרגע על גם ברמב"ם השאלה הזאת לא כל כך קשה, נכון? כי המינים לא מאמינים בכלום. אבל במיוחד אם אני חושב, כמו הפירוש של הנציב, של רב שאול ליברמן, שבאו עובדי עבודה זרה וחשדו בו שהוא נוצרי. אז מה הוא שאל את עצמו רב לזר? איך זה שחשבו עליי שאני נוצרי, כן? כאילו, מה יש בי שחושבים שהוא נוצרי? מה יכול להיות שיש בי, כן? והוא כנראה חש שיש בו משהו כזה. למה חשבו עליו את זה, כן? וזה לא עובד להגיד לבן אדם, אין כלום. אנחנו אומרים היום פוליטיקאים, אין כלום, כי אין כלום. לא, כי יש משהו, כן? ועל זה בא רבי עקיבא, ורבי עקיבא מבין בפסיכולוגיה שעובדים אחרת. אמר לו רבי עקיבא, רבי, תרשני לומר דבר אחד מה שלימדתני. עכשיו פה יש לנו שיעור גדול, קודם כל רבי עקיבא הבין שרבי אליעזר כן רוצה לשמוע משהו שלא בסדר. מצד שני, איך תלמיד יוכיח את הרב? אז מה רבי עקיבא אומר? לימד את זה מתוך מה שאתה לימדת אותנו. כמו בעצם, גיל צורה מאוד פשוטה. אתם יודעים מי אמור בעצם לענות על השאלה, איך מי ינחם את מי שמרגיש רגשות כאלו? האדם את עצמו, כן? כי אנחנו צריכים גם לא לעבוד על עצמנו, כן? ומה זה הסיפור הזה? אמר לו, אמור, בבקשה. אמר לו, רבי, שם המינות באה לידך והנאך, ועליו נתפסת, כלומר, הנה מאוד פשוטות, יכול להיות שפעם נהנית ממינות, כלומר, סיגלת לעצמך איזשהו רעיון של המינים, שזה גרם לחשוב שאתה מין? אמר לו, עקיבא הזכרת, שהדבר היפה הוא, רבי עקיבא לא אמר לו אפילו מה זה. רבי עקיבא סך הכל אמר לו, כנראה מה רבי עקיבא למד בי רב לזר? כלל גדול שחכמים מאמינים בו, שנקרא מידה כנגד מידה. דרך אגב, גם התנך מאמין בו, כן? במידה שאדם מודד, מודדים לו. כלומר, אם התפסת למינות, כנראה יש בך משהו שמין, זה כל מה שהוא אמר לרב לזר. ואז רב לזר מספר את הסיפור הבא, שבואו נראה אותו לפי נוסח הדפוס, ונראה אותו, אני אראה לכם איך זה כתוב בכתבי היד. האמת שכל מי שקורא את נוסח הדפוס כבר יכול להרגיש שמשהו פה משונה בסיפור, כן? אז בואו נתחיל, אוקיי? פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי. צריך לומר משהו על ציפורי. מישהו פעם היה בחפירות של ציפורי? ציפורי זאת עיר מעורבת. זה לא ביתר עילית, בסדר? זאת עיר מעורבת שיש בה יהודים, ויש בה מינים, ויש בה עובדי עבודה זרה, ויש שם מפגשים בין אנשים. יש עוד עיר כזאת שאנחנו פוגשים, למדנו את זה פה בכתב ד', אולי דמי שזוכר, רבי אבאו בקיסריה, שהוא יודע להתווכח עם המינים, אבל רב ספרה לא יודע, זוכרים את זה? כלומר, מי שחי בעיר מעורבת, יש לו אינטראקציה תרבותית עם הסביבה. אז ציפורי זאת עיר מעורבת. אז הוא היה הולך בשוק העליון של ציפורי. הוא מצאתי אחד, וכבר פה תרגישו שמשהו בטקסט הוא מוזר. מה זה מצאתי אחד ויעקב איש כפר סחני השמו? תדעו לי אתם. ככה כותבים טקסט? לכאורה, מה היה צריך לכתוב? מצאתי את יעקב איש כפר סחני או משהו כזה. מה זה מצאתי אחד ויעקב? אז הופשים ממנהן בראש, אז הוא יודע שבכל כתבי היד של הסוגיה כתוב מצאתי ככה. בכתבי היד הספרדים כתוב מצאתי תלמיד אחד. או אדם אחד. אוקיי? זה כבר יותר טוב האחד. מה עוד כתוב עליו? מתלמידי ישו הנוצרי. זה מה שכתוב עליו. הוא מוצא תלמיד של ישו. שזה זה עם אמינות. שאני אומר, זה מחזק את הפירוש לנציב. ליברמן, זה הייתה הראיה העיקרית שלו. רואים שאם זה עמידה כנגד מידה זה שהוא לקח רעיון מנוצרי. אז חשבו שהוא נוצרי, כן? אמר לי, כתוב בתורתכם, לא תביאו אתנן זונה. מהו לעשות הימנו בית הכיסא, לכהן גדול? כן? זה מה שמזכיר את הילדות שלי, זה מה שנקרא bathroom jokes, כן? כאילו, זוכרים את הגמרא שמותר להתלוצץ על עבודה זרה? מכירים גמרא כזאת? מה בעצם השאלה שהם שאלו כאן? תכף תראו מי ענה את התשובה, בסדר? אתנן זונה זה דבר מאוס, ואסור להביא אותו בית השם אלוקיך. עכשיו, בבית המקדש בדרך כלל אין דברים מאוסים, נכון? אבל לכהן גדול, שהוא אומר רשי, שפרש בביתו לפני יום הכיפורים משקד פרדרין, אז הכהן גדול עובר לגור בהר הבית, לא בבית המקדש, בהר הבית, זה ישקה שיכול, אז מה צריך לעשות לו בן אדם? הוא לא פרו, הוא לא לואי ה-14, מה צריך לעשות לו? בית הכיסא. הוא בן אדם, הוא צריך ללכת לשירותים. אז האם מותר מאתנן זונה לעשות בית הכיסא לכהן גדול? מה הסברה שיהיה מותר? כי האתנן זונה הוא דבר מרוס, ובית הכיסא הוא דבר מרוס. מצד שני, זה בבית השם אלוקיך, כן? אני לא מספיק מבין בנצרות כדי להבין מה עומק השאלה, כאילו למה הנוצרים דווקא מתעסקים בשאלה הזאת, כן? אולי מישהו מכם יודע, כן? מוישי, יש לך איזה רעיון? בכל מקרה, תראו את ה... אבל זה רעיון כבר בתקופה הזאת, כאילו. וזה עומד פה, אני לא יודע. אני אשמח אם מישהו אין לזה רעיון. למה דווקא תלמידי ישו חושבים על השאלות האלה, כן?
אבל גם שזה כניסו של אקנן זונה, שתשוב הילים אלה הזנות,
טוב, אני יכול להגיד שהזנות הייתה הולכת יחד עם המקדשים. צריך להבין, התפיסה הפגנית גם ראתה באלים כוחות שמפעילים את הטבע, וגם הם עסקו האלים בעיקר בפריון, במוות, ולכן המקדשים שלהם היה בהם זנות. כביכול, מה הם חשבו? איך נקבל ברכה על פריון? אם נעשה מעשים של פריון במקדש, זה כל הסיפור של לא תהיה קדישה מבנות ישראל וכו', כן? אתה חושב שזה קשור, פה מדברים על אתנן זונה, אבל בית הכיסא, אני לא, ברור לי שלא הצלחתי לפצח לגמרי את הקוד. ובכל מקרה, לא אמרתי לו כלום, כי זה כנראה חקירות שרבנים לא חושבים עליהם. ואז תראו מה כתוב אצלנו, אמר לי כך לימדני, מי זה כך לימדני? אז הטקסט, בדיוק, הטקסט אצלנו, בגלל שהוא צנזרו אותו, אז גם האחד תלוי באוויר, וגם, מה זה כך לימדני? מי לימד אותך? אבל אם אני גורס קודם שהוא תלמיד של ישו, אז מי לימד אותו את זה? ישו. אז הנה יש לנו גמרא שמצטטת את ישו, בסדר? ואני קורא לכם, ככה באמת כתוב שמה, אני קורא, אמר לי כך לימדני ישו הנוצרי. ככה כתוב בכתב יד מינכן, ככה כתוב בכתב יד פריז. לא תתפלו לשמוע שזה כבר חסר בכל הדפוסים. בכל כתבי היד זה נמצא, זה רק לא נמצא באף אחד מהדפוסים. בכתב יד בית מדרש לרבנים, זה כתב יד ספרדי, אז כתוב, אמר לי שכך לימדו ישו רבו. אוקיי? אבל בכל כתבי היד גורסים שמה שאנחנו עכשיו קוראים זה תורה של ישו. כן? מה הוא אמר? אמר לי, כך לימדני כי מאתנן זונה קיבצה ועד אתנן זונה ישובו. ואיך הוא פירש את הפסוק הזה במיכה? במקום התינופת באו, למקום התינופת ילכו. כלומר, הוא פירש מאתנן ועד אתנן ייקחו את האתנן זונה ויעשו איתו משהו שהוא דומה לאתנן זונה. מה התכונה המשותפת לשניהם? שהם מאוסים. והנעני הדבר, כלומר, נהניתי מסברה של ישו הנוצרי, על ידי זה נתפסתי למינות, ועברתי על מה שכתוב בתורה, הרחק מעליך דרכך, זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו הרשות. ואיקה דאמרי, הרחק מעליה דרכך, זו מינות, והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו זונה. וכמה? אמר רב חסדא, ארבע אמות. בואי נעשה קצת להסביר את הדבר מדובר פה. מה שבעצם אנחנו פוגשים פה זה דילמה, אני יכול להגיד דווקא רבותיי לא כל כך פחדו ממינות. אני מסביר, בסדר? הקו שהגמרא אוחזת כאן הוא שיש ביקורת על רב לזר שדיבר עם מינים. שיש ביקורת על רב לזר שהוא בכלל היה מוכן לשמוע אותם, שהוא גם נהנה ממשהו שהם אמרו, נכון? אני צודק? שאני יכול להגיד, יש לנו גם דוגמה אחרת בגמרא. איזה דוגמה יש לנו?
ביקוחים של רבי
יהושע,
כל הביקוחים.
אז הם יודעים להתווכח אחד עם השני, כן? כמו מי כבר שאתה שם? זה תוספות. תוספות שאומרים, הרחק מעליה דרכך זו מינות. זה מה שהגמרא אומרת זה, אל תתעסק עם מינות, כן? אסור לקרוא את זה בכלל, כן? אסור לדבר איתם, אסור לשמוע אותם, אה? אז אומרים תוספות, עד הרבה יותר כל כתבי הקודש, כמה המורה היא אבו עזי לבי אבידן, אני רואה שכן היה מגע איתם, אני רוצה להגיד לרבותיי, אבא וסבא קראו נוצרות, קראו הוגים נוצרים, קראו אגסטינוס, קראו קרברס, עוד להגיד לכם, הם אפילו את השמות של מה שהם קראו, כן? קראו פלוטינוס, בסדר. כנראה לא חשבו שאסור, כן? מה הם האמינו? שהקריאה בספרים האלו יכולה לתת להם הבנה טובה יותר של עבודת השם. רבי מאיר עם אחר, זה לא משהו, כאילו, האם זה דומה? אני התלבטתי, כי רבי מאיר, מה הוא רוצה ללמוד מאחר? תורה. כאילו, אחר יודע על תורה, אז הוא למד, האם הוא גם דיבר עם אחר פילוסופיה? עכשיו, לי ברור, כשאני קורא סיפורי אגדה על מפגשים עם רבי מאיר ואלישע בן אבויה, שהם כל הזמן מדברים בנושאים גם פילוסופיים. כמו למשל, ירושלמי בחגיגה, שזה חביב עליי מאוד, כי אני אוהב את הפירוש של אלישע בן אבויה. בסדר? יש שם תיאור מדהים איך אלישע בן אבויה רוכב על סוס ביום הכיפורים שחל בשבת, והוא עובר ליד בית המדרש של רבי מאיר, היה בשבת, לא זוכר, אולי ליום כיפור, לא זוכר. ואומרים לרבי מאיר, הרב שלך בחוץ, רבי מאיר עוצר את הדרשה, הוא יוצא החוץ אל אלישע בן אבויה, והם מתחילים לדבר בלימוד, שאלישע בן אבויה על הסוס, ורבי מאיר עומד למטה, ואלישע בן אבויה שואל אותו, תגיד, על מה דרשת היום? כאילו, על מה דרושת? מה פתחת בה? כן? כל דרשה, הבטיחת. אז הוא אומר לו על הפסוק, טוב, אחרי דבר מראשיתו. פסוק בקהלת. אז שואל אותו, אלישע בן אבויה, נו, אז בוא זוק, כאילו, אז מה אמרת? אז הוא אומר לו, הסברתי שהאחרית יותר טובה מהראשית. כן, זה גם גמרא ביבמות למי שבסמך ב', מה הכוונה? שיכול להיות שמה שאתה עושה כשאתה צעיר פחות מוצלח ממה שאתה עושה כשאתה זקן. כן? כשהגמרא ביבמות אומרת שגם אם אדם הוליד בנים, שהוליד עוד בנים, כי אתה לא יודע, אולי הראשונים לא יצאו טוב, שהשניים יצאו טוב. אז אומר לו אלישע בן אבויה, רבי עקיבא רבי לא דרש כך. ואז הוא מתחיל לספר לו איך רבי עקיבא דרש את הפסוק אחרת. לא טוב אחרית דבר מראשיתו במובן שאחרית יותר טובה מהראשית, זה שאחרית טובה כשהיא יוצאת מתוך הראשית. מה זה המם? האם המם זה יותר מ? והאם המם זה מתוך? והוא הולך ומספר שם סיפור שלהם, איך זה קרה בברית שלו, שמתאספים כל גדולי ירושלים, והם דורשים את הפסוק הזה, טוב אחרי דבר מראשיתו באופן הזה. עכשיו, כל מי שקורא את הירושלמי, אני לא אספר לך עכשיו את כולו, כל מי שקורא אותו, מיד קולט, מיד מבין, שהם מדברים על נקודה מאוד פשוטה. רבי אלישע בן אבויה, כשהוא אומר שהאחרית יוצאת מהראשית, מהברית שלו, הוא דטרמיניסט. הוא אומר, הכל נקבע מראש. מה אתה רוצה ממני? וכשרבי עקיבא אומר לו, כשרבי מאיר, סליחה, אומר לו, הסוף יכול להיות אותו מהראשית, איזה רעיון הוא אומר לו? רעיון התשובה. אתה יכול להיות אחרת, כן? ברור לי שיש דיאלוג, אבל בכל זאת, עיקר הלימוד שלהם הוא תירק, כן? אז אולי זה לא דומה. בכל מקרה, מה התוספות אומרים? זהו, להתווכח עמם. ולא היה מקום מינות ממש, אלא מקום ויכוח. ומתקבצים שם חכמי עובדי כוכבים ונוסעים ונותנים בדינים. ומאן דלא אהב האזיל, אז למה יש כאלה שלא הלכו? מה, להתווכח מותר, כן? היינו מיראה שלא יהרגו. וכן משמע, דאמר רב נחמן, ענה מיניו, מסתפין המיניו, דלא כפרש הקונטרה שפרש בסמוך, שהוא קם עבודת כוכבים. אז תוספות אומרים ככה, להתווכח מותר, מה אסור? אסור לשמוע את הדעות שלהם ולחשוב שאתה אפילו רוצה לקבל כמה מהם. אני אומר דוגרי, לא יודע איך הוא קרא את הגמרא הזאת, אבל סבא עשה הפוך מהתוספות. שאני אסביר לכם? סבא לא רצה להתווכח עם אף אחד, עם הנוצרים. יודעים את זה? הוא לא האמין בדיאלוג. הוא לא... אני רוצה להסביר קצת. א', היה לו את הפריבילגיה שאפשר לא להתווכח היום. כאילו, אני אומר דוגרי, התוספות אומרים זה להתווכח. אתם יודעים מה היו הוויכוחים של יהודים בימי הביניים? ויכוח המחיר מפריז. מה שמעתם פעם על הוויכוח הזה? ויכוח הרמב"ן. מכירים את הספר של אייזנשטיין, יוצר ויכוחים? יהודים היו נדרשים בצו מלכותי להתייצב לוויכוח, אקדח לרקה, כן? טוב, אז לא היה אקדח, אבל סכין לצוואר, והיו צריכים להגן על הדת המושפלת. לא יכולת לברוח מוויכוח, כן? אנחנו היום חיים בעולם שאתה יכול לא להתווכח. סבא, אני חושב, פירש את הגמרא הזו באופן הבא. הוא לא היה בדיאלוג. כאילו, כשהכנסייה הקתולית הזמינה את היהודים ב-1964 לדיאלוג בין דתי, הייתה שמחה גדולה בעולם היהודי. היו כמה מנהיגים יהודים שרצו לרומא, לפני הקורונה, כן? וסבא היחיד שעמד נגד זה. בין היתר, ההסבר שלו היה, אני אומר אותו על רגל אחד, כנראה היו שם כמה שיקולים. קודם כל, שיקול אחד מרכזי שהוא ביטא אותו היה שהוא בכלל לא האמין בדיאלוג בכלל בין דתי, כי הוא תפס את הדת כחוויה, ולא כמשהו שמשכנעים או מסבירים. הוא בעצם האמין בהתכנסות של כל דת לתוך עצמה. למה? כי הכל בנוי על החוויות הפנימיות. במובן הזה זה קיום מלא של הגמרא הזאת. את החוויה הפנימית שלך תיקח מאף אחד אחר, כן? לתוך עצמך. אני חושב שהיו פה עוד שני גורמים. אחד היה, אני חושב שהוא חושב שזה לא כוחות. בכל זאת, בינינו, כנסייה עם מיליארד מאמינים מול... הוא חשב שעדיף לא להיכנס לשדה הזה. אני חושב שהדבר השלישי, שבעיניו גם היה חשוב בעיניו, שהוא חשב שכמרים לומדים תיאולוגיה. כמרים מקבלים תארים אקדמיים בתיאולוגיה. רבנים לומדים יורדי. לך תשים רבנים שיתחילו לדבר תיאולוגיה עם כמרים, זה באמת לא כוחות, כן? שידברו איתנו יורדי, גם לא כוחות, כן? כאילו, זה הכוונה, זה חוויות שונות. מה זה שייך? אנחנו חיים על פי הלכה, אתם חיים ככה, מה? בכל מקרה, הוא מאוד התנגד לזה, כלומר, צריך להבין, הוא לא רצה לספוג פנימה משהו נוצרי, הוא לא האמין בזה בכלל, לא צריך דיאלוג, לא צריך, בוא נשמע, אולי יש לכם משהו טוב, כן? וכל המפגשים בין דתיים האלה שיש היום, הוא לא אהב אותם. אם אני שואל את עצמי איך הוא קרא, או בתור מה הוא קרא את כל הספרים שהוא קרא, אני, הדוד של יצחק טברסי כתב איזה דברים שדעתי משכנעים. זה לא היה בשביל סכולסטיקה או בשביל להתאים בין התורה לבין מה שחושבים חכמי האומות, אלא הוא היה אוטונומי לגמרי בחוויה היהודית שלו, והוא סבר שזה יכול לעזור לו להעמיק את התובנות שלו והרעיונות שנמצאים כבר בתוך התורה. הוא האמין ב-100% תורה אוטונומית. הוא לא האמין בדיאלוגים. אני לא יודע איך כל זה ישוחח עם הסיפור הזה, כן? כי פה, מה דיברו עם ישו? דיברו איתו... תראה, הלכה, כן? שאלה הלכתית, כן? אני לא לגמרי יודע כמו. אני כן אומר, הוא קרא ספרי נינים, אבל הוא לא ניסה לקחת מינות. הוא קרא את הספרים שעניינו אותו, שלדעתו שופכים אור על היכולות שלו לנסח יותר טוב רעיונות תורניים. ואת זה הוא שאב, בעצם היו מחדד בשבילו. עדיין צריך להגיד את האמת, זה רחוק מאוד מדברי הסוגיה כאן, הרחק מעליה דרכך זו מינות, כאילו, טוב, לא, כן, גטו, כן, אל תקרא כלום, כן, אל תדע שום דבר מהפרוטסטנטים, אל תדע מה הם אמרו, אל תקרא אותם, זה ברור שהצליל הפשוט בגמרא, זה לא בדיוק מה שהוא עשה, כן. בכל מקרה, מה שלא היה הסבר, הגמרא מעבירה את אותם דברים גם ליצר הרע בתחום המיני, וזו זנות, כן, מה שהגמרא אומרת זה, שגם לא להתקרב לזנות. על הדרך היא גם אומרת, הכי טוב לא להיות קרוב לשלטון. שמתם לב? הרשות. תראו מה רש"י חשב על השלטון של זמנו. שנותנים עיניהם בבעלי ממון להורגם ולטעול ממונם. במילים אחרות, מה כדאי להיות? אנונימי, מילות חס. בסדר? זה בסדר? זה רוב הבריאות ככה, אוקיי? אז גם בתחום של, של, מינו, של זנות זה ככה. לא לשחק עם יצר הרע. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבנן, אין מייתנן זונה, מהי דרשי בי? רבנן שחולקים ולא מחייבים להרחיק 400, אז איך הם מפרשים? אז זה אומרת הגמרא, כי זה רב חיסדה, אמר רב חיסדה, כל זונה שנזכרת לבסוף היא סוחרת. שנאמר, ותתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותהי להפך. כי מה שהגמרא טוענת, שרבנן יפרשו את הפסוק, ש... זונה שבהתחלה נותנים לה אתנן, סופו של דבר, גם אם לא ירצו אנשים לתת לה אתנן, היא כל כך תחשוק בהמשך של קיום אורח החיים שלה, שהיא תהיה מוכנה לתת אתנן לגבר שיסכים לקיים איתה יחסים. אני רוצה להקריא לכם דברים שכותב איזה בעל בית הלוי בסוף פרשת בראשית על הגמרא שלנו. הוא אומר פה משהו בטבע האדם, משהו על, על הגרעות לחטא. אוקיי? הוא קצת מתלבט איך להבין את הפסוק, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רע כל היום. ויש פה איזה, איזה עריכות, כאילו, מה זה גם רבה ראת האדם וגם יצר מחשבות ליבו? עכשיו, הוא הרבה לפני רב חיים, לא הרבה, הוא אבא של רב חיים, אבל הוא בעצם רואה פה חפצה וגברה. הוא אומר, מה זה רבה ראת האדם בארץ? זה המעשים שלו. אבל מה השלב השני יצר מחשבות ליבו? זה האופי שלו, זה תפיסת העולם שלו. ומה שהוא בעצם אומר זה, אנשים לא מתחילים בזה שהם רעים. אנשים מתחילים במעשים רעים, ורק אחר כך הם הופכים להיות רעים. כן, אני קורא לכם את לשונו, הוא כותב ככה. הוא מביא את הגמרא שלנו, והוא אומר, ולכאורה לא ידענו הכוונה בזה המאמר ומה משמיענו. ולמה לנו לדע דרכם של הזונות ואיך מנהגם לבסוף? ואני רואה, דברו לראות לנו דרכיו של יצר הרע, ופיתויו וכוחו של עבירה, עד כמה היא מטמטמת ליבו של אדם. ותפסו למשל חטא של זנות, וכן הוא בכל החטאים, אשר הוא חטא מנובל, בכל אדם מכיר גנותו. והדבר הזה בעצמו הוא מגונה ומאוס, לא יכחישהו שום אדם. וגם הזונה בעצמה, אם ישאלו לה על המעשה בעצמה, תודה ותאמר, כי הוא דבר משוקץ ומתואב. אז למה את עושה את זה? רק כל כוונתה בזה הוא הרווחת ממון לפרנסתה. ואילולי זאת גם היא לא הייתה מרוצה מזה. עכשיו הוא מוסיף בית הלוי ואומר, אבל לא השתדלות והשגת הפרנסה והממון בעצמו אינו דבר רע. כלומר המוטיבציה או העולם של הזונה הוא לא עולם רע מיסודו של דבר. אין לה אוכל, היא צריכה להתפרנס. כי כן הוא מנהגו של עולם, אם יהיה השתדלותו באופנים המוצאים הנאותים. כלומר, הבעיה אצלה זה לא המטרות שלה, הבעיה אצלה זה האמצעי. רק היא בחרה באופן בזוי כזה. אבל עיקר תכליתה בזה הוא לדבר הראוי לאנשים להשתדל בו. אומנם, כל זה הוא בהתחלה, שלא נטמטם הלב עדיין, ואז צריך היצר הרע לבוא אל האדם, לפטרו בטעמים אחרים. אבל אחר כך, כשנתרגלה בעבירה, זה הופך להיות סגנון חיים. הוא אומר, אתה לא מתחיל בסגנון חיים כזה, אתה נגרר לזה. אבל אחרי שאתה עושה ועושה, אתה מתרגל שככה אתה חי. אחר כך כשנתרגלה בעבירה, אז העבירה מטמטם הלב ונעשית קשורה בו ככלב, עד שלבסוף עצם של מעשה העבירה הזו עולה לתכלית המבוקש לה. ועוד עד רבה תפזר כל ממונה רק למען תשיג את התיעוב שבעצמה הייתה מואסת בו מקודם, ורק תפסה אותו לממוצע להשיג בו רצונה, ואחר כך נהפוך הוא, שזה הוא תכליתה המבוקש לה. וזהו שאמרו כל זונה שנזכרת, ובלב השכר לא הייתה מרוצה. בהתחלה, אם לא היו משלבים לה, היא לא הייתה מוכנה לחיות אורח חיים של זנות. ולבסוף, עד רבה, היא כל כך רוצה לחיות בזנות, היא סוחרת ומרוצה גם להפסיד ממון כדי להשיג תאוותה. וכן הוא דרכו של יצר הרע בכל החטאים. זו תיאוריה גם דרך אגב שיש ברמב״ם, לסוף הלכות תומת צרת, שאנשים לא מתחילים ישר מחטאים חמורים, הם באופן מדורג מדרדרים, לכן חשוב לעצור אותם איפה? בהתחלה, כן. מי ידע את זה בפשעים בניו יורק? ג'וליאני, נכון? ג'וליאני הוריד את הפשיעה החמורה בניו יורק, כי הוא טיפל בכל הפושעים הקטנים. אם אחד עושה פשע קטן, אם תעצור אותו, הוא לא יהפוך לפושע גדול. אבל אם אתה סלחני לפשעים קטנים, אתה מצמיח פושעים יותר גדולים, כן? זה הייתה תיאוריה שלו, היא גם עבדה, כן? אז הוא ממשיך ואומר, וכן הוא דרכו שיצרה בכל החטאים. ובהתחלה, אם היה מפתה לאדם רק לחטא הברור, אם היצר הרע ישר היה אומר לך לעשות דברים איומים, ודאי שום אדם לא היה מתרצה לו. רק מראה לו דמיונות, אשר ידי זה החטא, ישיג איזה תכלית המבוקש לו, קרב אחת ממון, וזה תכלית שהיא טובה, ואחר כך להתווסף לאדם תומה על תומתו, הוא תשוקה לעצם החטא, עד שיתרצה לפזר או להפסיד הרבה מהדברים שהיה בהתחלה התכלית המבוקש לו, רק להשיג זה החטא. כי את זה לעומת זה עשה האלוקים. וכמו זה בדבר מצווה, אמרו, זה מתוך שלא לשמה בא לשמה, מתווסף לו אהבה למצווה, בעבירה קורה ההפך. ואז הוא מסיים, ולעניין זה אמר הכתוב בתהילים, נמשל כבהמות נדמו. ויכול כפל עניין במילים שונות. רק לפי הנעל מובן, ואדם מובדל מן הבהמה במעשיו. כי גם אם לפעמים יעשה כמעשה בהמה חלילה, ובקום מקום במחשבתו, יש לאדם תכליות. כלומר, אדם יכול לעשות בעיניו מעשה בזוי, למען תכלית שהיא תכלית טובה. בהמה אין התכליות, אז בהמה זה רק המעשים שלה. אז מה זה הנמשל כבהמות נדמו? אתה מתחיל בנמשל, ואז בסוף אתה הופך להיות בהמה. מה הכוונה? שהמעשה והתכלית הופכים להיות זהים אחד עם השני. אוקיי? זה הטענה שלו גם, אם זה מה שג'וליאני, אני קורא, והנה כל זמן שהאדם לא נתקשר לעצם החטא, מתי יותר קל לחזור בתשובה? שהחטא הוא לא סגנון חיים שלך, שהוא רק מעשה להשגת תכליות טובות. אז בנקה לו לשוב בתשובה, כשיתבונן מעט, ויראה בעיניו, כי שקר בימינו, אתה עדיין מבין שמשהו לא בסדר. אז זה יותר קל לחזור בתשובה. גם לא נקשרת, וגם אתה מבין שמשהו פה לא טוב. אבל מה קורה, אני מדלק קצת, כן, שהרע בעצם הופך את התכלית שלך, אז הוא אומר, אז העניין, גם נתקלקל שכלו בעצם, אומר לרע טוב, לכן הוא מתרחק יותר ויותר מתשובה. טוב, זה עוד ארוך ארוך, אז אני לא ממשיך בדבר הזה, כן? אני אגיד משהו מאוד פשוט, שהגמרא הזאת כן מתעסקת. בסדר, קודם התלבטנו, איך להבין את רבותינו הגדולים, כן? דבר אחד ברור, הגמרא אומרת שמצד אחד, כנראה, תראו את רב לזר, אתה יכול אולי ללמוד משהו ממינות, נכון? מצד שני, מי שמשחק באש, יסרוף את האצבעות שלו, כן? איך אתה, איזה מדיניות אתה נוקט? אני אומר, הגמרא הזאת די אוחזת בעמדה, וזה מחלוקת בגמרא, אבל לפחות רב לזר וגם רב חיסדא, העמדה היא מתרחק כמה שיותר. זו תיאוריה שהרבה יהודים אוחזים בה. עדיף לא לדעת את הדברים האלה, זה לא, הרווח לא שווה את ההפסד, כן? לעומת זאת, הגמרא אומרת, הופניגה דרבי פדת. הפדת חשב אחרת. הפדת חשב, נגיד בצורה הבאה, מי שלא מסוגל לעסוק באירוטיקה, ברומנטיקה, איך הוא יבנה מערכת רומנטית בחיים שלו עצמו? כלומר, הקו שעובר בין זנות לבין קדושה הוא לא קו ברור. מי שמחליט שאסור לדבר בשום פנים ואופן על מיניות, ואסור בכלל לדבר על שום דבר שקשור בתחום שבינו לבינה, גם הוא משלם מחירים, כן? אז כנגד דעה שאומרת, אבל אני רואה איזה מחיר יש למי שמדבר על זה, כי כל הזמן הוא מתעסק עם יצרו, יש גם ההפך, כן? אבל רוב מכלל, הגברה פה בצדת שזה מחלוקת, פליגה דרב יבדת. דמר רב יבדת לא עשרה תורה אלא קריבה של גילוי הרעיות בלבד, שנאמר איש איש על כל שער בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה. רב יבדת חולק ורב יבדת חושב שאין הכרח להתרחק 400 מפתח הבית. ומותר לגעת בתחום, מותר לדבר עליהם.
אתה עושה
לא נפסק
ככה.
מה זה?
כמו רב יבדת, אתה אומרת שאסור לגוע באישה.
וואו, זה... זה מחלוקת, קודם כל, אנחנו לא דיברנו פה על הגעת, דיברנו פה על כמה אתה מתרחק מהפתח. אני יכול להגיד שאני רואה את המחירים לכל הכיוונים, מה שאני תמיד אוהב לראות זה המחירים של, איך, בחירות שלי, אבל אני אגיד משהו. הפרדה בין מינים היום, כן? מצד אחד, חברה מעורבת זה אתגר, ויש שם תקלות. וגם חברה אובר נפרדת היא משלמת מחירים מאוד מאוד כבדים. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. חברה שהיא כל הזמן מדברת על צניעות, והיא כל הזמן חושבת על אם יש פה גבר, אישה, יש בזה משהו לא צנוע. עודף צניעות זה דבר לא צנוע, כי אתה כל הזמן עסוק בלחשוב על התחום הזה. אתה אובססיבי לצניעות, כן? יש פה תמונה מאוד מאוד מורכבת. בעיניי זה יפה שיש מחלוקת בגמרא. יש לכל בחירה, יש איזשהו מחיר מסוים, כן? מה שאני אציין, היות ואתה שאלת מה ההלכה, אני רק אגיד שלגבי הלב של לקרוב לגלות ערווה, יש מחלוקת עצומה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בספר המצוות. מה נאסר בלב הזה? הרמב״ם כותב שלא רק יחסים מלאים בין איש ואישה נאסרו, אלא גם חיבוק ונישוק. זה לאו דאורייתא לדעת הרמב״ם. לשון הרמב״ם אני קורא, שנמנענו מתעדן באחת מכל אלה הרעיות, אפילו בלא ביאה, כגון חיבוק ונישוק והדומה להם, והוא אמורו התעלם במליאה הזאת, איש איש של כל שער בשורו תקרבו לגלות ערווה. ועל זה אומר הרמב״ן, אני הסתכלתי בגמרות, זה הגמרה שלנו והגמרה בעבודה זרה, הוא אומר, אני מצטער, מצאתי משהו אחר, ככה טוען הרמב״ן. הרמב״ן מצטט את זה מהגמרה בשבת, דף י"ג, שזה המקבילה לשלנו, פליגה דרבי פדת, אוקיי, אומר הרמב״ן, והנה אין לא תקרבו לגלות ערווה נדרש להם לאו בפני עצמו כברייתא השנויה בספרה. שזה מה שהרמב״ם בחר, אבל ידרשו בקריבה של גילוי ערווה בלבד, אומר מפורש בסוגייתנו, שזה רק גילוי ערווה בלבד. ומן הידוע עוד, ממנהגם בתלמוד, שאם הייתה הברייתא הזו אצלם אמת, כלומר, אם הברייתא של הרמב״ם מביא מהספרה, הייתה בעיני מכריע. והיו דבריו של רבי פדת חלוקים בכך, אומר הרמב״ן, מה הייתי מצפה שהגמרא תעשה? היו בעלי הגמרא מביאים אותה עליו לטיופתא, ואומרים, אילו נאמר ואלישה, הוא מעלים מן הטיופת על הרבי פדת, כיוון שלא עשו כן, נבין מהם, כי אצלם זה האיסור מדרבנן, דעת הרמב״ן זה הכל אסור מדרבנן, או, זה רמב״ן מאוד מפורסם, יהיה מן התורה, דכל דמיתני מאיסור האיסור ההוא כעניין בחצי שיעור. כן, מה הדמיון בין חצי שיעור לבין כל שנהנה מאיסור, זה הדבר אסור, מה הדמיון, מה זה אומר על חצי שיעור? אז חקירה בחצי שיעור. למה חצי שיעור אסור? גמרא ביומא, פרק שמיני. בגמרא נראה שהיסוד האיסור הוא כי זה חזי להצטרופה. כי אם נחלת חצי כזית, אם תיקח עוד חצי כזית, וקשה להגיד את זה פה, מה זה חזי להצטרופה? זה מעשה אחר, זה לא... עכשיו, חזי להצטרופה לא אומר שאתה תיגרר. זכן ברמב"ן נראה שהפירוש של חזי להצטרופיה צריך להיות אחר לגמרי, שהגטריה כותב על זה. שחזי להצטרופיה הכוונה שפעולה שאם היא תצטרף לאחר היא תיאסר, זה אומר שהיא אסורה בתורת עצמה. או במילים אחרות, כלשון הרמב"ן פה, כל מי שנהנה מאיסור, זה בעצמו פעולת איסור, זה לא חצי של פעולת איסור. זה, חצי שיעור אומר שאתה עושה משהו מפעולת האיסור, אתה רק לא מתחייב, כן, שיעור, כן? ככה נראה מדברי הרמב״ן כאן, אבל הוא אומר, אין זה עיקר מדרש בלב הזה, אלא קרא, אסמכתא בעלמא, והרבה מאוד כן בספרא או בספרא, איזה כלל שהרמב"ן אומר אותו המון, שספרא וספרא הם לא מבדילים בין דאורייתא לדרבנן. אבל אנחנו, במערכת החשיבה התלמודית, שמבדילה הרבה בין דאורייתא לדרבנן, חלק מהברייתות בספרא או בספרא, אנחנו נפרש אותן כאסמכתות. ואז הרמב"ן אומר, ודע כי הקריבה לאישה בכתוב, תאמר על הביאה. לדעת הרמב"ן, בלשון המקרא, כשאומרים לא לקרב, הכוונה ליחסים מלאים. קניין ויקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. וכתיב ויקרב על הנביאה, ותער ותלת בן. וכן היו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו אל אישה, שברור ששם זה בגלל פולטת שכבת זרע. אז זה ביאה, כן? ואולי תקשה ותאמר לי, כי זה החכם רבי פדת הוא הסובר, כן. אבל שאר החכמים שחלוקים עליו, סוברים כהקרבה, אף על פי שאינה של גילוי הריות אסורה מן התורה, שלכך אמרו, הוא הפליג עד הרבי פדת, נכון? דע שאין מחלוקת רבי פדת וחבריו בזה. הוא אומר, לא נחלקו על השאלה העקרונית הזאת. אבל, עכשיו זה הגמרא בשבת, זה לא הגמרא אצלנו, אבל המאמר היה על שאלתם בנידה, אם מותרת לשכב עם בעלה במיטה אחת. זה הנושא של הגמרא בשבת. היא בבגדה והוא בבגדו. ואף על פי שיש בישנים במיטה אחת קריבה וחימום זה מזה כעניין כהלת, אם ישכבו שניים וחם להם וכל שישנים במיטה אחת אי אפשר להם בלא נגיעה, וחידית מרתם ואיקה הגבות, ויש במות חשש ביה, ובא רב יוסף לאסור מטעם חשש הביה, כדרך שעשו באוף שלא אל השולחן עם הגבינה בשולחן אחד, אוקיי, וכולי, ואחר כך באנו ועשרנו הדבר נשש בשכיבתן במיטה אחת, קריבה והנאה זה מזה, ואמרו במדרש הכתוב ביחזקאל, את אשת רעהו לא תמא ולאישה נידה לא יקרב, אוקיי, שזה יאסור גם בגדו בגדה, אוקיי, ועל זה אמרו, פליג עד הרבי פדת, שהוא סובר שאין איסור הרעיות של שער, אלא בגילוי הערבה, ואם כן לא הוגשו לאשת איש, שהכל מודים בה שהוא אסור, שהרי שלמה צובח כן. והזכירו, באולנה, וזה המשך הגמרא. אבל אומר הרמב"ן, לכולם ברור שלא תקרבו, לגלות ערבה, והאוסר מביא אותו מהקש הכתוב שבחזקאל. כאילו מה שמסביר הרמב"ן, אני אתמצת את זה, ברור לכולם שהפסוק הזה התכוון לביאה מלאה. השאלה היא, האם יש גם הקש למה שאסור לך לעשות עם אשת איש של אדם אחר, האם גם אסור את זה עם אשתך. אבל אין מחלוקת למה הכוונה בפסוק לקרב לגלות ערווה. ומה שאמר רבי פדת לא אסרה תורה, יוצא בו שאינו אסור כלל. דעתו זה מותר. אז דעת הרמב"ן, אני מסכם, שלשיטתו אין מי שחולק על רבי פדת בקריאה העקרונית שהפסוק לא עושה את זה, זה לא אומר שזה מותר. זה אסור או מדרבנן או מדין חצי שיעור. מה שהגמרא רק מסיימת, אולה כי הבאתי מבירה ואבא מנשה כאילו לאחתי הבי ידיו, ואמרי לה הבי חדיו על החזה, שזה פה משהו עם אוריינטציה מינית, תראו מה רש"י אומר, הבי ידיו בזרועותיהן, הבי חדיו חזה, דרך בני אדם שזה מבית הכנסת, מיד הוא נושק לאביו ולאמו, ולגדול ממנו בער כובע, בפס ידיו משום כבוד. אצל ספרדים תראו את זה, נכון? משקיעים על היד. או נפגשים מזרחיים, איך הם נשיקות על הלחיים, כן? אז אולה עם אחותו היה מנשק אותה במקומות האלה, ועל זה אומרת הגמרא, פליגה דידי הדידי, הוא לחולק על עצמו. דידי הדידי, דאמר הוא לקריבה באלמה אסור, משום לך לך אמרינה נזירה, סחור סחור לקרמה, לא תקרב, כן? עכשיו איך ליישב את אולה דידי הדידי, אז אנחנו צריכים לסיים, בסדר? אז רק אני אקריא, קודם כל תוספות אומרים, מה שהיה מקל לעצמו, היינו משום בדמיין עלי כקשורה. כן, זה גמרא בכתובות, זה גם גמרא בסוף קידושין, על חכם שהיה מרכיב קלה על הכתפיים, והוא היה אומר לי, אין יצר הרע, זה דומה אותי כקשורה. מה שבעצם תוספות מציעים, היה הבדל במה שאולה הרשה לעצמו לעשות, לבין מה שהוא פסק לאחרים, כן? מה שרק נציין, ובזה נסיים להיום, זה הלכה למעשה בנושא הזה. האם מותר לאדם לחבק, לנשק קרובות משפחה. אז השולחן ערוך כותב, המחבק או המנשק אחת מהעריות שאין ליבו של אדם לוקפו עליהם, כגון אחותו הגדולה ואחות אביו, דודה, כן? אין מותר לנשיקות עם דודות, כן? וכיוצא בהן, אומר הרמב״ם, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, כלומר, אין הנאה כלל הכוונה, אין לזה שום קונוטציה מינית. זה דודה שמנשקת, זה כמו אבא ואמא כמעט, כן? עדיין דעת השולחן ערוך, זה ציטוט מהרמב״ם, הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא, הוא מעשה טיפשים. זה לא לשון רגילה של איסור. כלומר, לא נאמר פה, זה פשוט אסור וזהו, כן? שאין קרובים לערבה כלל, בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאב לביתו ומהאם לבנה. כלומר, מה שהרמב״ם פה בעצם טוען, זו תובנה שהיחידים שיש ביניהם מערכת יחסים של חיבוק ונישוק, שהוא מנוטרל לגמרי, כשהוא בריא, מכל קונוטציה מינית, זה רק בין הורים לילדים. כלומר, לטענתו, ברגע שאתה עובר, לא מלמעלה למטה, אתה עובר לצדדים, לאחיות, לדודות, דודים, כן, לא, טענתו קשה יותר לנטרל את הדבר. אז אני לא אומר שזה לא אפשרי, או שזה, אני גדל בבית מאוד תורני שמקפידים על זה, כן? על דודות בטח, כן? אחיות, שאלה, כן? כאילו, אבל הרמב״ם לא לשון איסור רגילה, כן? מה שהרמב״ם בעצם אומר הוא צריך למעט בהיתרים האלו של להגיד, טוב, זה רק חיבוק אמאי, ולהתחיל לעשות את זה לכל מיני אחיינים, בני דודים. כאילו, איפה זה נגמר? פות השולחן ערוך אימץ את עמדת הרמב״ם. יש גם על הורים מגבלות מאוד ברורות שקשור בעברת הקו בין חיבוק אמאי ואבאי לבין חלילה לעבור את הקו לגילוי עריות, כן? לכן הוא ממשיך ואומר, כיצד מותר לאב לחבק ביתו לנשקה ולישן אמא בקירוב בשר, וכן האם מבנה, כל זמן שהם קטנים, כמו שלילד אין שום מודעות למיניות שלו. הגדילו ונסע בן גדול ואבא גדולה, עד שיהיו שדיים נכון וסרצים, כלומר, ברגע שיש לה זהות מינית, זה ישן בכסותו והיא שינה בכסותה, ואם הייתה הבת פושה לעמוד לפני אבי הערומה, שזה גם אינדיקציה שיש לה מודעות למיניות שלה, כן? אז כותב הרמב״ם, השולחן, אף על פי שהם קטנים, מי שהגיע להיחלם מהם, אין ישנים ממהם אלא בכסותה. מה שיש פה דיון בפוסקים, אנחנו פשוט צריכים לעצור, זה מה עם בני בנים, מה עם נכדים. יש פה דיון גדול בבאר היטב, בחלקת לחוקק. הנטייה של רוב הפוסקים זה לחשוב שזה כמו הורים. יש כשחולקים על זה גם כן, כן? אני לא מכיר מישהו שמקפיד על זה, כן? זה אני לא מכיר, כן? אז יש פה שאלה, אם תרצו שאני אבדוק את זה יותר, אולי פה הסכים כתבו עוד דברים, אני אשמח, אבל השולחן ערוך מאוד ברור. מאוד מאוד ברור, כן? בסדר, משהו על אולה, ואני פעם הייתי בחתונה, סידרתי קידושין, ואחותי הייתה שם. שפני שהיא הלכה, הלחצה לי את היד, אפילו לא הלחצה לי חיבוק. אז נקשה אליי איזו אישה ואמרה לי, אני מזועזעת, כאילו, רב שמרואה חופות, הוא נוגע בנשים, כאילו, זה, הוא לא מקפיד, הוא ללחוץ צניעות. אמרתי לה, אתה יודע, זאת אחותי, כן. סליחה, סליחה, לא ידעתי. טוב, צריך להיזהר. לילה טוב.